שלום לכולם, ערב טוב, שנה טובה ומתוקה, שנה מבורכת לכולנו, ואנחנו משמחת התורה ממשיכים ולומדים ושמחים בשמחת התורה, מסיימים בעזרת השם את הפרק ה-12, אחד לפני האחרון במסכת כתובות. והסוגיה שאנחנו עוסקים בה היום, כאן בדף ק"ד, היא סוגיה מובהקת מעולמות המשפט העברי. שלחתי מקודם כמה מקורות להרחבה למי שרוצה לעיין בכמה וכמה תשובות שכתבו גדולי הדור ומחברים בני זמננו שעסקו בנושא של חוק התיישנות לאור ההלכה. הידוע במשפט הכללי, במשפט האזרחי, יש מושג של חוק התיישנות, כעבור כך וכך שנים אדם לא יכול לתבוע תביעה כספית מחברו. אני כבר מגלה את הסוף ואומר, העמדה הדי חד משמעית היא שההלכה איננה מכירה בחוק התיישנות. ההלכה איננה מכירה בחוק התיישנות, אם ברור שיש חוב, ניתן לגבות אותו גם אחרי עשרות בשנים. אין סוגיה מפורשת בש"ס שעוסקת בנושא של חוק התיישנות, אבל הסוגיה שלנו בכתובות בדף ק"ד היא כנראה הסוגיה הכי קרובה לעניין הזה, וגם קובעת את אותה קביעה שהזכרתי מיד. נראה את הסוגיה ונחזור לזה ממש בעוד הערה אחת תכף. מי שרוצה יוכל להרחיב ולעיין במקורות ששלח. אומרת המשנה דף ק"ד עמוד א', כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם. כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה עד 25 שנים. כבר דיברנו בהרחבה על הזכות הזו שיש לאלמנה לשבת בבית בעלה, לקבל מזונות, לדור במדור לפי כבודה, והחידוש הוא שהדבר הזה עשוי להיות מוגבל בזמן. ולכן, כאשר היא יושבת במשך 25 שנים בבית בעלה, וכמובן מקבלת מזונות ומדור לפי כבודה, לאחר מכן שוב לא תוכל לתבוע את כתובתה. לעומת זאת, כאשר היא יושבת בבית אביה, שהיא לא ממשיכה לגור בבית בעלה, אז אין חוק התיישנות ואין מגבלת זמן, והיא יכולה לגבות את כתובתה גם אחרי עשרות בשנים. אני קורא שוב, כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם, כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה עד 25 שנים, ומדוע? שיש ב-25 שנים שתעשה טובה כנגד כתובתה, דברי רבי מאיר שאמר משום רבי שמעון בן גמליאל. רבי מאיר חושש כאן למשהו קצת רחוק, ורבי מאיר אומר, גם כאשר היא גרה בבית בעלה, אז מזונות מגיעים לה, מדור לפי כבודה מגיע לה, אבל מטבע הדברים אם היא חיה בבית, כנראה היא מוציאה הוצאות גם לדברים שאינם מליבת הזכות הממונית שלה. תעשה טובה כנגד כתובתה, הכוונה שמדי פעם היא נתנה, יש אילה משהו, או נתנה משהו במתנה לאחד השכנים, לאחד החברים וכולי, וזה לא ממש חלק מעיקר חיוב מזונותיה. ובמילים אחרות, במשך 25 שנים היא גרה בבית בעלה המנוח, כנראה היו הוצאות נלוות שמגיעות עד כדי סך כתובתה. ולכן רבי מאיר סבור שאחרי 25 שנים בעצם, מעבר למזונות שהיא קיבלה, קיבלה גם את כל סכום כתובתה. חכמים אומרים בדיוק הפוך, כל זמן שהיא בבית בעלה, גובה כתובתה לעולם. כנראה הם אינם חוששים לה, כמה שקלים פה וכמה שקלים שם, זה לא סיבה לבטל את חיוב כתובתה, ולכן כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה לעולם. דווקא כל זמן שהיא בבית אביה, אז היא גובה כתובתה רק עד 25 שנים, וכפי שהתברר בסוגיית הגמרא, חכמים באמת מדברים על מחילה. חכמים מניחים שאם היא יצאה מבית בעלה המנוח, חזרה לבית אביה, במשך כל כך הרבה שנים לא תבעה את כתובתה, יש להניח שהיא מחלה על הכתובה. טוב, אז לכאורה, כמו שאמרתי בפתח הדברים, זו דוגמה מובהקת בחוק התיישנות, דהיינו שאחרי 25 שנים שאדם לא תבע את החוב, אז החוב פשוט מתבטל. אבל כמו שנראה מיד בגמרא, הגמרא בעצם תסייג וכמעט שתעקור את ההלכה הזאת, שחוב הכתובה מתבטל אחרי 25 שנים, מסיים את המשנה ואומרת, מתה יורשיה מזכירים כתובתה עד 25 שנים. כלומר, אם האישה מתה אבל יש חיוב כתובה, הבעל התחייב לכתובה, ברגע שהוא נפטר, צריך לתת לכתובה מנכסה, אז היורשים שלה הם אלה שצריכים להזכיר ולתבוע. וכמובן, אם הייתה תביעה ותזכורת במשך השנים, אזי אין כאן חוק התיישנות ואפשר לגבות גם לאחר. הגמרא פותחת בשורה אחת על דבריו של רבי מאיר, שכאמור עושה איזשהו חשבון, ואומר שאם 25 שנים היא גרה בבית בעלה, כנראה היו גם הוצאות נלוות שעולות עד כדי סך כתובתה. ועל זה תמהה הגמרא ואומרת, אמר לי אביי לרב יוסף, ענייה שבישראל עד 25 שנים, אומר, בת בית עושה 25 שנים. ויש בגאונים כבר שהציעו ש-25 שנים יש איזושהי דרך, לא סתם נקבו את המספר הזה של 25, אלא יש איזשהו חשבון כמה כסף בערך יש לה לשנה, כמה כסף בערך היא מוציאה לשנה, וזה מגיע לסך כתובתה. אבל מה נעשה עם מרתה בת בייטוס, שכתובתה הייתה אדירה, תוספת הכתובה שלה הייתה של אלפים רבים, אז כדי לחלות או כדי להגיע לשיעור הכתובה של מרתה בת בייטוס, צריך לגור שם 250 שנה, לא 25 שנים. זאת קושיית הבעיה לרב יוסף. אמר לי, משיב לו רב יוסף, אפום גם לשכנה. כלומר, מישהי, כמו אמרת בת בית, של הכתובה כל כך גדולה, גם ההוצאות הנלוות היומיומיות במשך 25 שנה, גם הן הוצאות אדירות, ומגיעות עד כדי סך כתובתה. שואלת הגמרא, היא באה אליהו לרבי מאיר, מהו שתשלש? הרי מה בעצם טוען רבי מאיר? שכל שנה שהיא גרה בבית בעלה המנוח, יש עוד קצת הוצאות. נו, אז מה קורה אם היא גרה שם רק 10 שנים? לכאורה, לפי ההיגיון הזה, אז צריך לתת לה חלק יחסי של כתובתה. כלומר, לפחות 10 שנים מכתובתה מצד אחד. או שמצד שני, מה שרבי מאיר מתכוון לומר, זה בכל זאת משהו דומה לדעת החכמים, דיינו של איזושהי בחינה של חוק התיישנות. ולכן, קודם שעברו 25 שנים, גם לדעת רבי מאיר, לא שייך לדבר על ביטול גמור של הכתובה, ובאמת שתי האפשרויות אפשריות בדעת רבי מאיר. קל יותר להסביר את האפשרות הראשונה. כלומר, שרבי מאיר באמת מדבר על פחיתה הולכת והדרגתית של חיוב הכתובה, וזה באמת הגיוני. אבל אפשר גם להבין שרבי מאיר נוקב כאן מספר של 25 שנים, ואז כל עוד לא חלפו 25 שנים, לא פוחדת בכלל מכתובתה, וכאמור הגמרא נשארת בתיקו. חכמים לעומת זאת אומרים שכל עוד היא בבית בעלה, אז יש לה כתובה לעולם, לעומת זאת, אם היא הלכה לבית אביה, אז אחרי 25 שנים, אנחנו מניחים שהיא כבר מחלה על חיוב כתובתה. אמר לה אביי לרב יוסף, עתי קודם שקיעת החמה, גובה כתובתה. מרים היא באה לילה אחד, כמה דקות לפני השקיעה, אחרי 25 שנים מיום שבעלה נפטר, היורצה הייתה 25. עתי קודם שקיעת החמה, אז היא גובה כתובתה, לאחר שקיעת החמה לא גביה, בהי פורתא אכילתא, וכאן אנחנו כבר רואים, וזה יהיה שוב בהמשך, שהגמרא מדברת בפירוש על מחילה, שהסברה שאם היא לא טבעה את כתובתה במשך 25 שנים, אז היא כנראה מחלה על החוב, הגמרא אומרת, מה ההיגיון? אם היא באה 5 דקות אחר כך, אז ב5 דקות הללו כבר היו מחילה, אמר לי, אם כל מידות חכמים כן היא, ב-40 שאה טובל, זה מקווה כשר, ב-40 שאה חסר קורתו, אפילו טיפ-טיפת מים חסרה מ-40 שאה, אינו יכול לטבול בהם. המפרשים פה מאירים שאת זה אביי גם ידע, אביי לא חולק על מקווה. ברור לאביי שאם השיעור של מקווה ושיעור מקווה 40 שאה הוא שיעור דאורייתא באופן פשוט, לא ניכנס עכשיו ללומדס בדיני מקוואות, אבל שיעור 40 שאה הוא דאורייתא, אז אם חסר אפילו טיפ-טיפה מ-40 שאה, מקווה פסול מדאורייתא. אבל פה אנחנו מדברים על משהו פסיכולוגי, על איזושהי אומדנה שכן מחלה, לא מחלה, ולכן פה להעביר איזשהו קו חותך, זה פחות חד משמעי מאשר במקווה. בא רב יוסף ואומר לו, אבל כך מידות חכמים, כך שיעורי חכמים. כלומר, גם כאשר אתה מנסה להעריך ולשער מתי היא מחלה או מתי היא לא מחלה, אין ברירה אלא למתוח איזשהו קו. ולומר שבאמת ב-25 שנה היא מחלה את כתובתה. אז כאמור, לכאורה המשנה שלנו היא הדוגמה ההלכתית הכי קרובה שיש לחוק התיישנות, אם במשך 25 שנים לא טבעת את החוב שמגיע לך, אז החוב מתבטל. החוב נעלם ואנחנו משערים שהחוב הזה נמחל. אגב, לא הסברנו למה כאשר היא נשארת בבית בעלה, החוב לא מתבטל, לזה מיד נגיע בדף קופדה לדמות בית. אז שוב, לכאורה משנתנו היא ביטוי מובהק לחוק ההתיישנות. אבל, אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, העיד רבי ישמעאל ברבי יוסי לפני רבי, שאמר משום אביו, לא שנו אלא שאין שטר כתובה יוצא מתחת ידיה, אבל שטר כתובה יוצא מתחת ידיה, גובה כתובתה לעולם. רבי לזר אמר, אפילו שטר כתובה יוצא מתחת ידיה, אינה גובה אלא עד 25 שנים. רבי לזר באמת דבק בעניין הזה של חוק ההתיישנות, של המחילה, ואומר שכנראה אחרי 25 שנים היא כבר מחלה על החוב, אבל רב יהודה בשם רב, מביא את המסורת הזאת בשם רבי ובשם רבי יוסי, שאם יש לאותה אישה שטר כתובה, אז היא לא מוכלת עליו לעולם, ויכולה לבוא ולהשתמש ולגבות מכוח אותו שטר כתובה, גם לאחר שנים רבות. אם אין לה שטר כתובה, אז אנחנו משערים שאולי היא מחלה. אם אין לה שטר כתובה, הייתה צריכה לפעול במהלך ה-25 שנים הללו, ולמצוא דרך כיצד כן לגבות את כתובתה, ואם היא לא עשתה את זה, היא כנראה מחלה. אבל אם יש לה שטר כתובה, והשטר כתובה אומר שהיא צריכה, שמגיע לה לקבל את כתובתה, שכן היא אלמנה, החוב הזה לא מתבטל לעולם. אז אמנם זו מחלוקת, רבי לזר חולק על זה, אבל כמו שהגמרא מיד תאמר, ההלכה כדעה הראשונה, שמי שמחזיק בשטר גובה לעולם. לא זו אף זו, מעיד רב ששת, בעל חוב גובה שלא בהזכרה. אז כבר ראינו במשנה את הביטוי הזכרה, מזכירים כתובתה, וגם כאן, בעל חוב גובה שלא בהזכרה, הכוונה, אדם שמחזיק שטר חוב על חברו, גם אם הוא לא נתן שום תזכורת. משך עשרות בשנים, יכול לבוא מכוח השטר חוב שיש לו, ולגבות את החוב, ואין כאן שום חוק התיישנות. אומרת הגמרא היחידם, היא דלא נקת שטרה, אם לאותו בעל חוב אין שטר על החוב, אז במה יגבה? גם היום, לא בעוד 20 שנה, גם היום הוא לא יכול לגבות. אלא דנקת שטרה, כנראה שיש לו שטר. וזה מה שאומרת הברייתא, שבעל חוב הוא דלא ברכוליהו, כלומר בעל חוב אנחנו מניחים שהוא לא מחל על החוב, גם אם חלפו המון שנים, רק באלמנה יש הדין של אכילתא. שהיא מחלה, אבל משמע כאן שיש שטר חוב, ובגלל שיש שטר חוב אז הבעל חוב לא מוכל ואלמנה כן מוכלת, כמו שאמר רבי אלעזר. עונה הגמרא, ומוטיב לה והוא מפרקה, לעולם דלא נרקית שטרה, באמת אין כאן שטר, ואחר במאי עסקינן כשחייב מודה. כלומר, כשהלווה עצמו מודה שהוא לקח את הכסף. חוק ההתיישנות האזרחי, גם כאשר החייב מודה, גם כאשר הלווה מודה שהייתה הלוואה, אבל חלף פרק הזמן הקבוע בחוק, והחוק מבחין בין מיטלטלין למקרקעין, אבל כאשר חלף פרק הזמן הקבוע בחוק, גם אם הלווה מודה שהיה חוב, הוא רשאי לטעון טענת התיישנות, ובית המשפט לא יוכל לחייב אותו. ואילו כאן נאמר בפירוש, שבין כאשר יש שטר, ובין כאשר הלווה מודה, כלומר אין מחלוקת על העובדות, והפרט היחיד הוא שפשוט חלפו המון שנים, אין שום פטור של התיישנות, וחייבים לשלם את החוב. ועוד אומרת הגמרא ואמר רבי הלל, שונים, כלומר כמו שראינו על בעל חוב, כך שונים גם על גרושה, שהרי כבעל חוב. כלומר כל מה שאנחנו מדברים עכשיו על כן מכילה לא מכילה זה רק באלמנה, גרושה, שכמובן לא מקבלת מזונות מבית בעלה אחר גר גירושין, הרי כבעלת חוב, שוב, שיכולה לגבות במשך שנים רבות, היחידה מי. אם זה לא נקית הכתובה, אם אין לה שטר כתובה, אז במה היא גביה? אז איך היא תגבה כתובתה? אלא לאו, דנקית הכתובה. ושוב, גרושה היא דלאו בת אחולי, ולכן היא יכולה לגבות גם אחרי הרבה שנים, האלמנה אכילתה. תוכה הגמרא שוב ואומרת, החנמי כשחייב מודה. כלומר, גם כאן הבעל לא כופר בעובדות. הוא אומר, היינו נשואים לפני 20 שנה והתגרשנו, אני לא חולק על זה. ולכן כשחייב מודה, יכולה הגרושה לבוא ולגבות גם אם אין לה כתובה בידיה. אמר רב נחמן בר יצחק, תנא רב יהודה בר קזה ומתנין דבי בר קזה, תבעה כתובתה, הרי היא כי בתחילה, ואם היה שטר כתובה יוצא מתחת ידיה, גובה כתובתה לעולם. כלומר, בין שבמהלך אותן 25 שנים הייתה תביעה של הכתובה, ובין שלא הייתה בכלל תביעה, אבל יש לה שטר, גובה כתובתה לעולם. ובאמת, שלח לרב נחמן בר חיסטה, לרב נחמן בר יעקב, ילמדנו רבנו, ששטר כתובה יוצא מתחת ידה מחלוקת, או כשאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה מחלוקת, בהלכה כדברי מי, כלומר, הלכה כרבי מאיר, שמחלק בין בית אביה, בית בעלה, שדווקא בבית אביה, היא יכולה לגבות, ולעומת זאת חכמים אומרים שדווקא בבית בעלה יכולה לגבות, והלכה כדברי מי, שלח לי, ושאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה מחלוקת, אבל שטר כתובה יוצא מתחת ידה, גובה כתובתה לעולם, והלכה, גם כשאין לה שטר כתובה, כדברי חכמים, שאם היא בבית בעלה, אז יכולה לגבות לעולם, ואם היא בבית אביה, רק עד 25 שנים. אבל שוב, אם יש לה שטר כתובה, אזי באמת יכולה לגבות לעולם. ולכן, כמו שאמרתי בפתח הדברים, סוגיה שלנו היא סוגיה הכי מרכזית בש"ס, שמדברת על המושג הזה של חוק התיישנות, ובעצם דוחה אותו מכל וכל. כי מסקנת הגמרא היא שבבעל חוב אין חוק התיישנות אף פעם, בגרושה אין חוק התיישנות אף פעם, באלמנה שאין לה שטר כתובה, והיא בבית אביה, אז אחרי 25 שנה אנחנו מניחים שהייתה מכילה. אבל שוב, אם היא בבית בעלה, או שיש לה שטר, או שהייתה תביעה במהלך ה-25 שנים הללו, אפילו באלמנה לא יהיה חוק התיישנות. ואילו בבעל חוב או בגרושה, לעולם לא נפעיל ולא נחיל חוק הזה של התיישנות. אז שלחתי לכם מקודם קובץ עם תשובה ארוכה של הרב עוזיאל, פשוט משפטי עוזיאל, שנדרש לעמדת המשפט העברי, לעמדת ההלכה בנושא הזה של חוק ההתיישנות, ומסביר ברוח הדברים שהזכרתי עכשיו, שבאמת ההלכה דוחה מכל וכל את חוק ההתיישנות, שכן גם במשפט האזרחי יש הרבה הרבה שיג ושיח בין המשפטנים סביב העניין הזה, שכן יש כאן משהו באמת לא צודק. המטרה של חוק ההתיישנות זה איזושהי הגנה, איזושהי תקנת השוק כזאת, להגן על אנשים, שלא ייווצר מצב שפתאום באים לתבוע אותי על משהו שהיה לפני 10 ו-20 שנה, אני כבר לא זוכר את העובדות, לא שמרתי את ההוכחות, לא שמרתי את הראיות וכן הלאה וכן הלאה. אבל אם אובייקטיבית מתברר שיש חוב ואין מחלוקת על זה, כי יש שטר, כי החייב מודה, אז באמת מה פתאום שהחוב הזה ייעלם רק בגלל שחלפו שנים? הרי מבחינה אובייקטיבית באמת יש כאן חוב. ולכן הרב עוזיאל אומר שבדבר הזה אנחנו לא מקבלים את המשפט האזרחי, אפילו לא כדינא דמלכותא דינא, והדבר הזה לא יכול לחייב כלל ועיקר. אני ממליץ, מי שרוצה להרחיב יותר, לעיין במאמר באמת נפלא של הרב רצון ערוסי, קראתי אותו הבוקר שוב, ממש בעיצומו של שמחת תורה, והוא בבקיאותו הגדולה מסכם לא רק את עמדת ההלכה, אלא גם את עמדתם של הרבה מגדולי חוקרי המשפט העברי, הפרופסור מנחם אלון והדוקטור זרח ורפתיק ואחרים, שבאמת התלבטו והתחבטו הרבה לגבי היחס שבין המשפט העברי לבין חוק ההתיישנות בכלל, ושוב הוא מצטט שם גם את המחלוקות בין המשפטנים, עד כמה לקבל את חוק ההתיישנות, למשל עובדה שאני לא הכרתי, שכאשר מגישים תביעות נגד המדינה, המדינה בדרך כלל לא טוענת להתיישנות. עכשיו הדבר הזה מלמד שבאמת מעיקר הדין, הצדק, היושר, המוסר, זה זה שחלפו שנים זה לא סיבה לבטל את החוב, אם באמת יש חוב. ולכן הייתה מין מסורת כזאת שהמדינה לא טוענת להתיישנות. אז שוב, הרב ערוסי דן שם בהרחבה גם בדבר הזה, והוא גם מתלבט, וציינתי כאן את המקור בקובץ שורת הדין בכרך ו', לפסק דין מאוד מאוד מעניין של בית הדין הגדול, בית הדין הגדול של הרבנות הראשית, לגבי חוק התיישנות בתביעה של פיצויי פיטורים. מה מיוחד בשאלה הזו? שפיצויי פיטורים הרבה פעמים אלה דברים שעיקר הדין ההלכתי לא מחייב. כלומר, אנחנו יכולים לחייב אדם, מעסיק, לשלם פיצויי פיטורים רק מכוח דינא דמלכותא דינא. ואז היה מקרה שמישהו רצה לטעון להתיישנות על פיצויי פיטורים. עכשיו באו לבית הדין הרבני ואמרו לו, ממה נפשך? אם אתה דן 100% לפי דין תורה, אז אין פיצויי פיטורים, כי אתה מחייב את הפיצויי פיטורים רק מדינא דמלכותא. ואם אתה מחייב פיצויי פיטורים מדינא דמלכותא, אז אתה חייב לקבל את דינא דמלכותא דינא עד הסוף, ולהכיל כאן את חוק ההתיישנות. אז כך באמת נטע בית הדין הגדול לפסוק באותו מקרה, והרב ערוסי מתווכח עם הפסק הזה, בכל מקרה באמת סוגיה מרתקת. אני רק מזכיר במשפט לסיום, ושוב המקורות כאן, מי שרוצה יוכל לראות, שלמרות העמדה ההלכתית החד משמעית הזאת, שאין חוק התיישנות בהלכה, בכל זאת מצאנו שני סייגים בדברי הפוסקים לדורותיהם. הסייג היותר מרכזי מצוי בתשובה של הראש, שגם נפסקה להלכה בשולחן ערוך, ולשונו של הראש היא שכאשר בעל חוב, כאשר אדם מוציא שטר ישן נושן, זו הגדרתו של הראש, כאשר מישהו מוציא שטר ישן נושן, אז זו לא סיבה לא לגבות בזה, אין חוק התיישנות בהלכה, אבל זה מחייב את הדיינים לבדוק פעמיים, ואולי אפילו יותר מפעמיים. והראש מפעיל כאן את מה שנקרא דין מרומה, כלומר כאשר הדיין מרגיש שמשהו פה לא מסתדר, משהו פה לא הגיוני, מישהו פה לא פועל ביושר ובתום לב, ולכן הראש רק שם תמרור אזהרה ואומר שאם השטר הוא ישן נושן, אז צריך לבדוק עוד הפעם. ושוב, כך פוסק השולחן ערוך בעקבותיו. אז לא, זה לא חוק התיישנות, אבל זה כן חובה של בדיקה נוספת. אז זה הנושא המרכזי יותר. היו, וזה כבר לא בראשונים, אלא יותר באחרונים, כל מיני תקנות בין הקהילות שכן היו קצת יותר דומות לחוק התיישנות. למשל, הרב עוזיאל מצטט תשובה של המהרשד"ם, שאומר משהו מאוד קרוב לחוק התיישנות, אבל שם באמת היה נראה מאוד שמדובר היה על מחילה. שם מדובר על אלמנה שכן לקחה כמות גדולה של נכסים מבית בעלה המנוח, ואחרי 30 שנה באים היורשים ומבקשים ממנה להחזיר חלק מן הנכסים. עכשיו, המהרשד"ם שם דיבר על מצב שמה שהיו גרים באותה העיר, ראו שהיא לקחה את הנכסים, ראו שהיא משתמשת בהם, אז בא המהרשד"ם ואומר, 30 שנה ראיתם שהיא לקחה את הנכסים, עכשיו אתם באים להוציא את זה ממנה. ולכן, שוב, המהרשד"ם וגם דוגמאות אחרות יש לנושאים שקצת קרובים לחוק התיישנות, אבל שוב, כל הדיונים הללו הם בדרך כלל יהיו לפנים משורת הדין, או כאיזושהי תקנת קהילות, או במצב שיש איזשהו חשש לדין מרומה, כמו שמדבר הראש, אבל לא מעיקר הדין. מעיקר הדין אין התיישנות בהלכה, ושוב, המקורות כאן לפניכם, מי שרוצה יכול להרחיב ולעיין יותר. אנחנו חוזרים בגמרא בדף קופ ד' עמוד ב', אומרת הגמרא, כי את הרב דימי, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפר. לא שנו, כל הדיון הגדול הזה, שאם בכלל יש איזו אפשרות להניח שאחרי 25 שנים החלה על כתובתה, לא שנו אלא מנה 200, כלומר על עיקר הכתובה. אבל תוספת יש לה. כלומר, גם אם אתה מניח שהיא מחלה, היא מחלה רק על עיקר הכתובה ולא על התוספת, כי התוספת היא כמו כל חוב אחר, וכבר ראינו לפני רגע, שבחוב רגיל אין חוק התיישנות גם לא אחרי 25 שנים. רבי אבא אמר רבי יוחנן, לא, זה לא נכון, אפילו תוספת אין לה. ואמר רבי איבו, אמר רבי ינאי, תנאי כתובה, ככתובה דמי. איתמר נמי, אמר רבי אבא, אמר רבונה, אמר רב, לא שנו אלא מנה 200, אבל תוספת יש לה. כלומר, לכאורה הוא מצדד בדעה הראשונה, שגם אם החלה, מחלה רק על העיקר ולא על התוספת. אמר לרבי אבא לרבונה, אמר רב אחי, כן, זה באמת, זה מה שרב אמר, אמר לאישתי כאן כאמר, או אשקי ין כאמר. אמר לאישתי כאן כאמין, אז יש כאן מחלוקת לגבי הגרסה, אבל בעצם הוא אומר לו, האם התכוונת להגיד, לשתוק מן המימרה הזאת, כלומר, אל תאמר אותה, או אשקיין כאמר, את הכוונה עד רבה, מאמרה יפה, אמר לי, אשתי כאן כאמין, לא, התכוונתי לשתק אותך כשאמרו את זה, דהיינו רב לא אמר את זה. רב מעולם לא חילק בין העיקר לבין התוספת, דהיינו שרב מצדד בדעתו של רבי אבא ובשם רבי יוחנן, שתנאי כתובה ככתובה דמי, ולכן אם מחלה על הכתובה, מחלה גם על התנאים הנוספים, ויש דיון בין הראשונים, האם מדובר פה רק על התוספת, מה לגבי הנדוניה, שזה ממש חוב, כלומר נכסים שהיא מכניסה מבית אביה על הכתובה, לנישואין, והבעל כותב בכתובה ומתחייב להחזיר את שוויים המדויק, אז יכול להיות שבמצב כזה בכל זאת זה כן חוב רגיל, אז כאמור בזה דנו כאן הראשונים, אבל לכל פנים גם תוספת הכתובה הרי היא כמו תנאי הכתובה, ונמחלת במצב הזה אחרי 25 שנים. הקטע האחרון בפרק יסביר לנו את דברי החכמים, את שיטת החכמים שמבחינה בין מצב שבו היא גרה בבית בעלה, לבין מצב שבו היא חזרה לבית אביה. אז כאמור, רבי מאיר סבור, דווקא כשהיא גרה בבית בעלה, היא מאבדת את כתובתה אחרי 25 שנים, כי ההנחה היא שהיא כבר קיבלה, שהיא כבר הוציאה סכום כסף שווה ערך לכתובתה. מהי סברת החכמים? שדווקא כאשר היא גרה בבית בעלה, היא לא מאבדת את הכתובה. הרי אמרנו, אם היא בבית אביה, אתה מניח שהיא מחלה. אז למה אם בבית בעלה היא לא מחלה? הגמרא עכשיו תסביר שהיסוד לדעת החכמים הוא שאנחנו מניחים שכל עוד היא גרה בבית בעלה, לא נעים לה לבקש. לא נעים לה לבקש את הכתובה. הרי היא גרה יחד איתה. הם חיים חיים משותפים, היא ניזונה משולחנה. ולכן לא נעים לה, לא נוח לה לבוא ולתבוע את כתובתה. ולכן כל עוד היא בבית בעלה, בעצם גם אחרי יותר מ-25 שנים, אין כאן שום מחילה. ההסבר הזה יתברר תוך כדי מעשה שמספר את הגמרא. ובכן אומרת הגמרא, חמתי דרבחיה אריחה, אינתת אחוה הווי. כלומר, רבחיה אריחה ואחיו התחתנו עם אם וביתה. רבחיה התחתן עם הבת, והאימא של אותה בת, חמותו של רבחיה אריחה, התחתנה עם אחיו. אחיו הלך לעולמו, מהסיפור עולה שכנראה לא היו לו יורשים, ולכן מי שיורש אותו זה רבחיה אריחה, אחיו, הוא יורש את אחיו, וכמובן הוא מחויב עכשיו לספק את מזונותיה של האלמנה. אותה אלמנה לא נשארה לגור בבית בעלה המנוח, אחיו של רבי חייא, אלא חזרה לבית אביה, ובכל זאת רבי חייא אריחה סיפק את מזונותיה. ואם כן, אלמנה בבית אביה הווי, וזנה 25 שנים בבית נשה. במשך 25 שנים רבי חייא אריחה דואג לגיסתו, לאשת אחיו המנוח, ומספק את מזונותיה. לסוף, אחרי 25 שנים אמרה לה, הב לי מזוני, וביקשה שימשיך לתת את המזונות, אמר לה, עד כאן. 25 שנים, אית לך מזוני. אומרת לו, רגע, אז אם אין לי מזוני, אז אב לי כתובה. אמר לה, לא מזוני אית לך, ולא כתובה אית לך. ברגע שחלפו 25 שנים, פקע גם חיוב המזונות, וגם חיוב הכתובה, והוא לא רוצה להמשיך ולשלם. כך רבי חייא אריחה. תבעת הילדינה, קמי דרבה בר שאלה. תובעת אותו, אותה אישה, לדין תורה, ומבקשת את כתובתה. אמר לי, אימא לאיזי גוף הדיוב דאי חייה, ובוא תספר לי בדיוק מה קרה עכשיו ב-25 השנים הללו. אמר לי, זנית 25 שנים בבית נשה, כלומר, אני אישית דאגתי לזון אותה משך 25 שנים בבית אביה, ובחיי דמר, כך הוא אומר לדיין, לרב בר שאלה, דבכתפיי אמתיילה. אני, בעשר אצבעות שלי, על הכתפיים שלי, הבאתי לה את כל מזונותיה במשך 25 שנים. אמר לי, אתה חושב שעשית כאן חסד, ובאמת עשית כאן חסד, ודאגת היטב לאלמנת אחיך, אבל דווקא אם זה היה המצב, אז אין מחילה. מדוע? אמר לי, דם המי אמור רבנן, כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה לעולם, למה דעת החכמים שחולקים על רבי מאיר במשנה, שבבית בעלה אין מחילה, דאמרינן משום כיסוף ההוא דלא טבעה. היא התביישה לתבוע את מזונות, התביישה לתבוע את כתובתה, כי הם גרים יחד בבית אחד, היא סמוכה על שולחנה, היא מקבלת את מזונותיה מהם, ולכן היא מתביישת לתבוע את כתובתה. ואמרים לה, משום כיסוף ההוא דלא תבעה. החנמי, כאשר אתה במו ידיך מביא לה את מזונותיה מדי יום ביומו, מדי שבוע בשבוע, משום כיסוף ההוא דלא תבעה, היה לה לא נעים לתבוע ממך. ולכן, מחילה אין. אף על פי שדעת החכמים ש-25 שנים בבית אביה יש מחילה, כאן במקרה שלנו אין מחילה, כי היא התביישה לתבוע את כתובתה, ועל כן הפסק דין בבית הדין של רבא בר שאלה, זיל הבלה, לך ותשלם לה את כתובתה. אבל, רבי חייא אריחא, מתקשה לקבל את זה, אומר, זה לא צודק, לא אשגח. כלומר, הוא לא מציית לפסק בית הדין, בית הדין פסק שצריך לתת לה כתובה, אבל הוא לא רוצה. כתב לה, אדרחתא נכסי, כלומר, בית הדין מוציא שטר גבייה, שטר עיכול לנכסיו של רבי חייא. תיגשו לנכסיו של רבי חייא, ותגבו עבורה את כתובתה. עתה לקמי דה רבה, בא רבי חייא אריחא לזרוק לפני רבה על אותו בית דין שלדעתו פוסק שלא בצדק, אמר לי, חזי מר איך ידענן, תראה מה קורה פה, שרבי בשלח חייב אותי לשלם, וכשאני לא מוכן לשלם אז הוא שולח עיכול אדרחת על הנכסים שלי. השיב רבה ואומר, אמר לי שפיר דנחה, אני מגבה ומצדד בפסק של רבה בר שאלה. אין כאן מחילה, כי היא התביישה לתבוע את כתובתה כל אותן 25 שנים שדאגת למזונותיה, ולכן אם מחילה אין כאן, אתה חייב לשלם לה את כתובתה. יוצאת אותה אישה שמחה וצוהלת מבית דינו של רבה, כי רבה מצדד ברבה בר שאלה, ולכן אמרה לי, ניגשת אותה אישה לרבה ואומרת, יהכי לייזי להדיר לי פרד מנהו יום עד העידנה. כלומר, אני קיבלתי שטר מבית הדין, אדרחת, עיכול, שמאפשר לי לגשת לנכסים ולקחת, אבל הוא לא הסכים לתת לי אותם, עד שבאנו להידיינות השנייה הזאת בערכאה של רבא, בבית דינו של רבא. ולכן אני מבקשת לקבל את פירות אותן קרקעות, שהן בעצם היו שייכות לי, מרגע שרבא בר שלה פסק את פסקו. אומר רבא, בסדר, אם זה מה שטוענת בוא נראה. אמר לה, אך ולי הדרכתיך, אז בוא תראי לי את השטר הזה, בוא תראי לי את אותו שטר גבייה. חזיה דלא הווה כתוב בה, והשתמודנה דנכסים אלו דמתנאים. כלומר, אומר רבא, רגע. גם אם מגיעה לכתובה, בוודאי ששיעבוד כתובתה מונח אך ורק על נכסי בעלה המנוח. דהיינו, אם לרבי חייא אריכא יש נכסים פרטיים שלו, לא הנכסים שהוא ירש מאחיו, נכסים פרטיים שלו, אין לה שום זכות לגשת אליהם. אין לה שום זכות לגבות מהם. כל היכולת שלה לגבות זה רק מנכסי בעלה המנוח שעברו בירושה לאחיו שירש אותו. אומר רבא, את זה צריך לכתוב בהדרך, שלא יהיה בלבול. צריך לכתוב בה והשתמודנה, כלומר אנחנו בית הדין יודעים שהנכסים הללו הם נכסי האח המת שעברו בירושה לרבי חייא אריכא. ולכן אומר רבא, רגע, פה יש בעיה. אמר לה, הדרכתא לאו שפיר כתיבה. ההדרכתא שלך פסולה, היא לא תקינה, אי אפשר לעבוד איתה. כי בהדרכתא צריך להיות כתוב בפירוש שגובים רק מנכסיו של האח המת ולא מהנכסים הפרטיים של אחיו. אמרה לי, טוב, איזה הדרכתא, בסדר, אני מבינה, עשו פה טעות, בוא נבטל את ההדרכתא. אש כל מיום עוד השלים מימי הכרזתא עד השתא. כלומר, סוף כל סוף, גם אחרי ההדרכתא עשו הכרזה שהולכים לעקל נכסים וכו' וכו', אז לפחות מסוף ההליך הזה מגיע לי פירות. אמר לה, לא, הנמי לאיך דלא כתיב טעותא בהדרכתא. כלומר, אפשר לגבות מכוח אותו עיכול נכסים, רק אם מראש הייתה הדרכתא כשרה ותקינה. אבל איך דכתיב טעותא בהדרכתא, לית לנבא. ולכן, בגלל ששטר הגבייה הזה שלך פסול, את תוכלי לגבות רק מכאן ואילך. אמר לי, ואמרו דאמר, אחריות טעות סופר, יש כאן בראשונים שרצו לשנות את הגרסה, אמרו, זה נראה שהיא כבר למדנית מדי, כמו את מתפלפלת עם רבא, לא, אבל זה לא קושייה בכלל. אמרה לי, כך כתוב לפנינו. וראה אתה רבא שיטתך בכל מקום שאחריות טעות סופר. כלומר, אין כאן מחלוקת על זה שמגיעה לי הדרכתא. מגיעה לי הדרכתא, מגיעה לי לגבות את הכתובה. ככה פסק רבא בר שילה, ורבא גיבה את הפסק הזה. כל השאלה זה אם ההדרכתא נכתבה כהלכה או לא. אז טוב, אם השטר נכתב לא נכון, אז אחריות טעות סופר. כלומר, אם אדם קנה קרקע מחברו ולא כתבו בפירוש בשטר שיש אחריות, אז אתה מניח שזה טעות של הסופר. אבל זה לא מבטל את האחריות מכל העסקה. אז גם כאן, אז שכחו משפט בהדרכתא. לא היה כתוב בפירוש בהדרכתא שהגבייה היא רק מנכסי האח המת ולא מנכסי האח החי. אז מה? אבל אחריות היא טעות סופר. כלומר, אתה מניח שזה טעות סופר שזה נכתב. אמר לרבה, ליקה למימה טעות סופרו, זה לא שהיה ברור שיש אחריות והסופר התבלבל. דבהה אפילו רבא בר שילא תאי, אני חושש שהיה כאן ממש טעות בפסק הדין. למה? כי מעיקר הוא סבור, הני והני דידי. כלומר, סוף כל סוף מהיכן היא תגבה את כתובתה? מנכסיו של רבי חייא אריכא. איזה נכסים יש לרבי חייא אריכא? יש לו את הנכסים הפרטיים שלו, ויש לו את הנכסים שהוא ירש מאח שלו. ואם כן, מה לי מהני, מה לי מהני, אז מה זה משנה? מה זה משנה אם היא תגבה מנכס שהיה שייך לאח המנוח? ואז נכסם של רבי חייא אריכא יישארו עבורו, או שהיא תגבה מנכס של רבי חייא אריכא, ואז הנכס מאח המנוח יישאר אצלו, אז מה זה משנה? כלומר, זה שרבא בר שילא לא כתב את זה, הוא בכוונה לא כתב את זה, כי הוא חשב שלא צריך לכתוב את זה. זה ברבא רבא במסביר, ולא, אבל זו טעות. מדוע? כי זימנין דאזלה ומשבחה להוא, ובעלה מכספי, כלומר, היא הולכת ומשביחה את הנכס ששייך לרבי חייא אריכא, בינתיים הנכס שהוא קיבל בירושה מאחיו המנוח הולך ומתקלקל, ואז בא האח ואומר לה, עזבי, שקיל דידך, כלומר, תקחי את הנכס שמשועבד לך מבעלך המנוח, ותחזירי לי את שלי, ואת אליה, פוקלה, אז על בית דין. ואז יגידו שבית הדין עשה כאן משהו לא צודק. כלומר, שהיא הלכה והשביחה נכס של רבי חייא אריכא, כי היא חשבה שזה יהיה נכס שלה, אבל בסופו של דבר היא תגבה מנכסי בעלה המנוח. וזה יהיה כבר נכס מוכסף, כלומר, נכס מקולקל, נכס מוזנח. ולכן יבואו ויגידו שבית הדין לא נהג כשורה. ולכן השורה התחתונה של רבא היא שאכן כתובה יש לה, אין כאן מחילה, גם לא הגם שחלפו 25 שנים, אבל בא רבא ואומר, הגבייה הזאת בתום 25 שנים תהיה רק מכאן ואילך. ומה שבית דינו של רבא בר שילא כתב לך הדרכתא, זאת הייתה הדרכתא פסולה, היא עלולה לכוון אותך לנכסי רבי חייא אריכא, וזה לא צודק. הגבייה שלך תהיה אך ורק מנכסי בעלך המנוח. חדרן הלך הנושא, ומחר בעזרת השם מתחילים את הפרק ה-13, הפרק האחרון של מסכת כתובות. שנה טובה, חורף טוב ובריא לכולם.